שלום, ערב טוב. דיברנו אתמול על ערך הדיבור, על כוח הדיבור. סיימנו במה שאומרים חז"ל, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, אפילו על תנאי אינו חוזר בו. דיברנו על בדבר השם שמיים נעשו, ומתוך זה דיבורי התורה והתפילה שלנו שיונקים את כוחם ממה שהפסוק אומר, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך וכולי. אבל יחד עם זה שיש בדיבור ערך נעלה, והוא המהות של האדם, ויהיה אדם לנפש חיה, לרוח ממללה, שנתווסף בו הדעה והדיבור, יחד עם זה ישנו ערך בסיסי, פשוט, לדיבור שלנו. בלשון העממית, בן אדם הוא מי שהמילה שלו היא מילה. נכון שאנחנו יכולים להתרומם, ואנחנו צריכים להתרומם לדיבורים כאלה שהם בונים עולמות ומקדשים את המציאות, אבל כל זה על הבסיס של הקומה של דרך ארץ שקדמה לתורה. דיבור, מילה, מילה זאת מילה. ואנחנו יכולים לראות את זה מתוך הלכה שמופיעה במשנה בבבא מציעא, פרק ד', פרק הזהב, משנה שמדברת על הפרשות שלנו, על הפרשה שלנו, על דור המבול ודור הפלגה. נקדים על רגל אחת את העניין של קניין ממון. כשיש לאדם חפץ מסוים והוא רוצה להקנות אותו לאדם אחר, אז בראש ובראשונה צריך הסכמה ורצון של המוכר להקנות, ורצון של הקונה לקנות. אבל לא מספיק הרצון, צריך לבצע פעולה קניינית. אנחנו מדברים על קניין חפצים, קניין מיטלטלין. אומרת המשנה שהמיטלטלים אינם נקנים בכסף. אנחנו ודמיוננו חושבים שכשאדם נותן חפץ, אז הוא נותן כסף תמורת חפץ, אז הוא קונה. אומרים חז"ל, לא כך. הכסף הוא לא קונה. הכסף הוא תשלום עבור הקניין, אבל מעשה הקניין הוא פעולה. זה יכול להיות הגבהה של החפץ, משיכה של החפץ, או מסירה של החפץ, לפי הפרטים שחז"ל אומרים. לכן, אם אדם שילם כסף למי שרוצה להקנות לו חפץ, אבל הוא עדיין לא הגביע את החפץ, או לא משך אותו, המקח לא חל. המקח לא חל, אז אם פתאום הוא עושה חושבים ואומר, לא משתלם, הוא יכול ללכת. ולהפך, אם הלוקח עשה פעולת קניין, על פי הסכמת המוכר, כגון שהוא הגביע את החפץ, משך אותו וכדומה, החפץ נקנה לו. היי, הוא עדיין לא שילם, זה לא משנה. הוא קנה את החפץ, הוא כבר לא יכול לחזור בו. חלה עליו חובת תשלומים. לגבי המקרה הראשון, מי שנתן כסף, מי ששילם, אבל עדיין לא עשה פעולה קניינית, שלפי ההלכה הוא יכול לחזור בו, אומרת המשנה. אבל אמרו, מי שנתן כסף וחוזר בו, מי שפרה מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. זו לשון חריפה של חז"ל. היא לא מופיעה בהרבה מקומות. אדם שאמר למוכר, תקנה לי את החפץ, והוא מחזק את דיבורו על ידי נתינת כסף, אבל עדיין לא עשה פעולה קניינית, ופתאום הוא מחליט לחזור בו, והוא מאוד מאכזב את המוכר. הלכתית הוא בסדר, הוא יכול לחזור בו. אבל אמרו שמי שפרה והניש בחזה עונש קשה את דור המבול ודור הפלגה, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו, עד כדי כך. בגמרא נחלקו אביי ורבא. אביי, הוא אומר, כלומר בית דין, אנחנו לא מקללים את האדם הזה. אנחנו רק מזהירים אותו, מודיעים לו, סופך להיענש בידי שמיים, כי אתה חוזר בדיבורך. רבא אומר יותר מזה, בית דין מקללים אותו. וזו לשון הרמב״ם בהלכות מכירה. אומר הרמב״ם, מי שנתן דמים, כלומר נתן כסף, ולא משך את הפירות, אף על פי שלא נקנו המיטלטלין, כי הוא לא עשה מעשה קניין, אף על פי כן, כל החוזר בו, בין אם זה הלוקח, בין אם זה המוכר, לא עשה מעשה ישראל. כלומר, זה לא מתאים. לפי הרמב״ם, משמע לישראל, זה לא מתאים לישראל. אמרת משהו, וחיזקת את האמירה על ידי נתינת דמים, אתה לא יכול לחזור. אתה יכול, אבל זה לא יפה. וחייב לקבל מי שפרה, וכיצד מקבל מי שפרה, אומר הרמב״ם, עוררין אותו, באלף, כלומר מקללים אותו בבית דין, ואומרים לו מי שפרה מאנשי דור המבול, ומאנשי דור הפלגה, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבור. שואל חידושי ערים, למה באמת כל כך כועסים על אדם, על אדם כזה? הרי מבחינה דתית, הלכתית, דיבור, אפילו עם נתינת מעות, הוא לא קניין. אז מה רוצים ממנו? והוא עונה חידושי ערים, שהיה אדם חריף מאוד, הוא עונה תשובה פשוטה. נכון שהלכתית אתה בסדר. הלכתית אתה בסדר. אבל אם אתה חוזר מדיבור כזה אחרי נתינת מעות, אתה לא בן אדם. חסרה לך קומה אנושית, ואתה מתפלפל בהלכות. מי שיפרה מאנשי דור המבול, מאנשי דור הפלגה, הוא ייפרה במי שאינו עומד בדיבורו. כי הוא לא בן אדם. נכון שהלכתית הוא לא עשה מעשה קניין והוא יכול לחזור בו, אבל הוא לא בן אדם, כך אומר חידושי הרים. הוא אמר את זה ביידיש, אני רק מתרגם. הוא אומר, הוא לא מנץ', ככה הוא אומר. הוא לא בן אדם. הרב הוטנר, בפחד יצחק, הוא אומר, שהעונשים האלה של דור המבול ודור הפלגה, הם בעצם שינו את הצורה האנושית. אמחה את האדם, כך לשון התורה לפני דור המבול. אמחה את האדם, צריך להחריב את הצורה האנושית המקולקלת של רבה רעת האדם, יצר לב האדם רע מנעוריו, רעת האדם בארץ, הקדוש ברוך הוא, כדי לשפר את הבריאה, הוא משנה, מוחק את צורת האדם ובונה צורת אדם חדשה יותר, טובה יותר. גם דור הפלגה שנענשו, שהקדוש ברוך הוא בלבל את שפתם, שלא יוכלו, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. זה בעצם פגיעה אנושה בצורת האדם. אם מהות האדם זה רוח ממעללה, אז דור הפלגה שקיבל עונש שלא יכולים לשמוע אחד את השני, לא מבינים מה אחד מדבר עם השני, אז זה שינוי צורת האדם. על כן אומר הרב הוטנר, זו כללה שהיא מתאימה בדיוק לאדם שלא עומד בדיבורו. אדם שלא עומד בדיבורו, הוא לא בן אדם, מילה שלו היא לא מילה. חסר לו בצורת האדם. לכן, הביטוי הקשה הזה, שחלילה הקדוש ברוך הוא, שפגע באלה שאיבדו צורת אדם, חלילה מידת הדין הזו יכולה גם לפגוע בו. הגאון רב אשר וייס שליטה, הוא עומד על ההבחנה בין דור המבול לדור הפלגה. דור המבול, עיקר החטא שלהם היה בין אדם לחברו. כמו שהתורה אומרת, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, השחית כל בשר את דרכו על הארץ. הם השחיתו את היחס בין אדם לחברו. וחז"ל אומרים, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. לעומתם, דור הפלגה היו מעולים ביחסים שבין אדם לחברו, אבל הקלקול שלהם היה בין אדם למקום. בין אדם לחברו, והיה כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, אחדות מיוחדת, ורש"י כותב שהיו נוהגים אהבה ורעות ביניהם. מבחינת בן אדם למקום, דור הפלגה היו בסדר. אבל הבעיה שלהם זה שהם כפרו בעיקר, באו בעצה, לא כל הימנו שיעבור לו את העליונים, נעלה לרקיע ונעשה אימו מלחמה. אומרים חז"ל, אדם שלא עומד בדיבורו, זו לא רק פגיעה בין אדם לחברו. בסופו של דבר, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. על שלושה דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום. אז אם אדם במסחר לא עומד בדיבורו, הפגיעה היא גם בין אדם למקום, לא רק בין אדם לחברו. על כן אומרים, מי שפרה מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה, הוא ייפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. ואחרון, הרב אליושיב, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, דור המבול חטאו במעשה. כלומר, מבחינה חברתית, הם קלקלו בחטאים מעשיים, החריבו פשוט את העולם, השחיתו את העולם. דור הפלגה, מבחינה מעשית היו בסדר, אבל חטאם היה במחשבה. מה הממוצע, מה הדבר הממצע בין מחשבה למעשה? זה הדיבור. לכן מי שאינו עומד בדיבורו, הוא בעצם מסתבך עם דבר שהוא ממוצע בין דור המבול, שפגעו במעשה, לדור הפלגה שפגעו במחשבה, הממוצע ביניהם זה הדיבור. שנזכה לקדש את הדיבור ולעמוד בדיבורנו. שלום.